אנחנו רוצים לעסוק היום באמת בהקדמה, כן, בהקדמה לסוגיה של יום העצמאות, מתוך סוגיית יום השואה, ואני ארצה בעיקר להתייחס למאמר של הרב קוק שנקרא שופרות, שנמצא במאמרי הראייה. מי שרוצה לראות, יכולה לראות שם את הדברים אחרי השיעור. אני אעדיף להגיד יותר בעל פה ככה ולברר את הדברים כסוגיה יותר בעל פה, וכמובן אפשר אחר כך להסתכל בפנים במאמר שופרות בספר מאמרי הראייה. כשאנחנו עומדים מול מציאות של היעדר גדול, של חיסרון, של היעדר, משהו, הייתי אומר, בגדר טראומטי, שפתאום מעמיד אותנו מול מציאות שמאוד מאוד קשה לנו להתמודד איתה. זה הרבה פעמים משהו שהוא נותן לנו איזושהי הרגשה שאין כל כך מילים והגדרות להגדיר את הדברים ולהבין את הדברים. היינו, לפני כמה זמן קראנו בפרשת השבוע, לאהרון הכהן, וידום אהרון, ששני הבנים שלו מתים ביום של חנוכת המשכן. יש פעמים שחוץ מדממה, אז אין הרבה מה, דברים שמעל ההגדרות, מעל הדיבורים, מעל ההבנה, אבל השתיקה הזאת היא לא שתיקה של סתמיות, השתיקה של אהרון, היא לא, הוא לא נדם כי לא היה לו מה לומר, אלא שתיקה של קליטה מאוד מאוד עמוקה. ואני חושב שזו סוגיה של עמידה מול, מול חיסרון, מול היעדר, מול לפעמים מוות של קרובים, מול מצבים קשים, שהיא סוגיה מאוד מאוד חשובה. אני אדבר עכשיו עוד לפני, עוד מעט נקשר את זה ליכולת שלנו לעמוד ולברר דברים ביום השואה, אבל קודם כל בצד העקרוני. נדמה לי שאפשר לומר שבמצבים האלה, אני אתחיל קודם כל מהאדם הפרטי, כן? אדם פרטי שעומד מול חיסרון משמעותי, חס ושלום, מול מציאות של מוות או של טראומה גדולה וכו'. אפשר לומר שיש בזה כמה דרכים. אני ככה חשבתי על שלוש דרכים שאפשר ככה לקטלג ולומר, איך מתמודדים עם דבר שבאמת לפעמים נראה שהוא מעל היכולת, מעל ההגדרות, מעל ההבנות. יש דרך אחת שאפשר לקרוא לה דרך הבריחה. בריחה, הכוונה היא שאדם מרגיש שאין לו את הרצון, את היכולת, את המסוגלות לעמוד מול הדבר, בטח לא להבין וגם לא להתמודד. הוא מרגיש שזה מעל כוחותיו גם להתמודד, והוא פשוט מחליט לברוח. לברוח זה אומר, אני מבחינתי זה לא, אני לא, אני מדלג מעל זה. יש את החשיבה שאם אני אדלג מעל זה, אז בכל לא קיים. אני כאילו, אני ארגיש פחות את הכאב של הדבר, את חוסר האונים, את המורכבות. ואני באופן הזה מתמודד. אני מתמודד בזה, אני מחליט לא להתמודד. לברוח מהנושא. אם ככה, אם אנחנו מתחילים ככה מהדוגמה של הפרט, כן, אדם שעובר, לפעמים אתה, יצא לי לא אחת להגיע ל, יכול להגיע למצב של ניחום אבלים, לא עלינו, או מצבים שונים, שבהם אדם עבר איזה טראומה, היה באיזה מציאות קשה, אבל הוא לא מוכן לפתוח אותה, לא לדבר עליה, הוא מדלג מעל. כן, אתה בא לדבר איתו, הוא מדבר על מזג האוויר, על מחיר המצבות, על מה היה לו היום בבוקר, וכל דבר חוץ מהנושא, חוץ מהמציאות הכל כך עצומה שהכתה בו, כי הוא לא רוצה לגעת. שוב, מתוך מחשבה שככה יקל עליו יותר. לפעמים זה יכול להיות גם שנים, זאת אומרת, אדם יודע שהוא עבר איזה משהו, זה יכול להיות לא רק במקרה של אובדן, אבל משהו מאוד מאוד עוצמתי, קשה אולי, והוא מחליט לשים את זה ולא, זהו, לסגור את זה באיזה חדר סגור, והנושא עכשיו הוא לא קיים, מבחינתו הוא לא קיים. זה דרך אחת, דרך הבריחה, כן? דרך שנייה, היא דרך ההתמקדות. מה הכוונה? שקורה דבר עם היקף של משמעות מאוד מאוד גדולה ועצומה, ואתה לא, אתה לא יכול, אתה יודע מצד אחד, אתה לא רוצה להתעלם ולברוח כמו הדרך הראשונה, אבל אתה גם יודע שאתה לא יכול לקלוט את מלוא המשמעות של הדבר. אין לך מסוגלות לקלוט באמת את מלוא משמעות הדבר. ולכן אתה בוחר פרט אחד ומתמקד בו. וככה אתה יודע, הנה אני התמקדתי בפרט הזה, אני לא התעלמתי. לפחות אני לא יכול להתמודד עם כל משמעות הכללית של הדבר, אבל אני אבחר פרט אחד, ולפחות פרט אחד התייחסתי, לפחות אני יודע שלא התעלמתי, אני יודע שבזה לא מציע, אני לא יכול לעמוד מול הדבר בכללותו, אבל לפחות אני אעמוד מול הפרט הזה. ההתמודדות הזאת בהקשר של, למשל, של יום השואה באמת, או של לפעמים יום הזיכרון לחיילי צה"ל, היא מאוד מאוד נפוצה. זאת אומרת, יש מי שבוחר בדרך הראשונה, בדרך הבריחה, זאת אומרת, קשה לי מדי היום הזה, אני רוצה לעבור אותו, אני לא, מה שנקרא, תאירו אותי שזה נגמר, כן, אני לא ממקום של זלזול, אבל ממקום של, לא רוצה לגעת, זה לא בשביל. אבל יש דרך שאולי יותר נפוצה, והיא לקחת פרט מסוים, ולהתמקד בפרט הזה, ספר סיפור מסוים, כן, אם זה בהקשר של יום השואה, נחבר איזה ספר מסוים, או סרט מסוים, איזה נקודה, שכן, נתפוס איזה משהו קטן, ואני חוויתי יום השואה בהקשר הזה של הפרט הזה. שבהחלט אפשר להבין את זה, כן? זה מצד אחד רצון לתת מקום לזה בתוך החיים שלי, בתוך הנפש שלי, דרך אותו פרט, זה יכול להיות ביום הזיכרון. הרבה פעמים הדרך הזאת היא גם באה באיזשהו מקום עם איזו הרגשה של חמלה, כן? אני חומל על, אם זה על הניצולים, כן? אם זה על המשפחות של אותם אנשים, ובמין מקום כזה של עצבות, של חמלה, רחמים, על אותם אנשים שחוו את האירועים הקשים. כן. אז הייתי אומר, לכן אני קורא לדרך הזאת, היא דרך ההתמקדות. זאת אומרת, להתמקד בפרט מסוים, התמקדות או הפרטה, כן, בפרט אחד, מתוך כל המכלול. החיסרון שיש בשתי השיטות הללו, היא באיזשהו מקום, שלא עמדנו מול העניין, לא עמדנו מול העניין. מה הבעיה בזה שלא עמדנו מול העניין? שזה לא נעלם, זה לא שזה לא קיים. זאת אומרת, שוב, אם אני מתחיל מהאדם הפרטי, כן, הדוגמה של האדם הפרטי, אדם שעבר איזו טראומה מאוד משמעותית, שהכתה בו בצורה רצינית, אם זה של אובדן, ואם זה של אירוע מסוים וכדומה, כנתו זה איזושהי נקודה שחורה, איזה צל שחור כזה, כשאני מחליט לא להתייחס לזה, זה לא אומר שזה החליט לא להתייחס אליי, אבל זה קיים בי. זה קיים בי, זה חלק מחיי, זה נקודה שאני נושא אותה בקרבי, ודווקא חוסר ההתמודדות איתה, באיזשהו מקום משאירה אותה נקרא בפסיכולוגיה, עסק בלתי גמור, כן? Unfinished business כזה. זה משהו כזה, נקודה שהיא נמצאת בתוכי, אבל לא נמצאת מעוקל, היא לא מעוקלת טוב. היא לא עברה תהליך של התבררות והתעכלות, היא נמצאת במקום מאיים, במקום לא טוב, במקום לא בריא, במקום מקטין, במקום, ואני כל הזמן כביכול מתעלם ממנה, אבל היא לא נעלמת. היא לא נעלמת באיזשהו מקום מכבידה, נמצאת ככה כאיזשהו צל שמכביד, ולא באמת משחרר אותי ממנה. גם אם אני בורח, הדבר לא בורח ממני, וגם אם אני כן, גם דרך ההתמקדות היא באיזשהו מקום בצורה עדינה יותר, מכובדת יותר, אבל עדיין היא סוג של קצת בריחה מהדבר בכללותו. כן, אם אני כאילו, לא יודע מה, שוב אני לוקח את המחילה שאני ככה היום בסוגיה של חיסרון יותר, אבל בזאת שנגיע גם למילוי, אבל אם אני חוויתי איזה אובדן, אני מתוך כל, לא יודע מה, הקשר ש... לא יודע, אני יכול לדבר סדר לי אישי, כן, אני ככה פתאום משני ההורים ככה חוויתי הרבה את הנושא הזה והקלתי הרבה את הנושא הזה ואני חושב שהצורה שבה התורה בונה את היחס שלנו אל הדברים היא צורה מופלאה. כל הנושא של שבעה, כן, לשבת שבעה, לשבת על הדבר, לשבת על הדבר, פרושו דבר, יש פה איזו נקודה עמוקה ואני צריך לשבת עליה, להיות בה, לשהות בה, לתת לה, לעמוד מולה. כן? כי גם ההתמקדות בפרט מסוים היא לא באמת עמידה מול הדבר. עכשיו, איך עומדים מול דבר שאני לא יודע איך לעמוד מולו, שאין לי איך להבין אותו, אין לי איך להגדיר אותו? אני לא צריך להבין ולא להגדיר. זה לא הדרך היחידה שלנו לעמוד מול דברים. לעמוד מול דבר זה אומר שהמציאות הזאת, יש בי רצון לעמוד ולקלוט אותה אל תוכי. ואני נמצא מול אותה סיטואציה, מול אותו אובדן. אז אני עומד מולו ואני נותן לו לבנות בתוכי, לעכל בתוכי את אותה, אותו קשר שיש לי לדבר. אותו קשר יש לי לדבר, אותו אדם, למשל, כי אני מדבר שוב בדוגמה של אובדן, אז הקשר שהיה לי לאותו אדם יקר שהייתי קשור אליו, דווקא כשאני מתבונן בו, ומתבונן בו, ולפעמים זה עם מילים, ולפעמים זה בלי מילים, לפעמים זה מתוך געגוע, לפעמים זה מתוך דמעות, לפעמים זה מתוך שמחה וצחוק וזיכרונות, לפעמים זה מתוך תהיות, אבל אני עומד מול זה, אני יושב על זה, אני נותן לזה להיות נוכח בתוכי, זה מאפשר לדבר להתעכל בתוכי, ואז לא רק שהוא לא מאיים עליי, הוא הופך להיות נקודת חוזק. אותו אדם, אותה דמות, היא הופכת להיות נוכחת בתוכי, דווקא מתוך, אבל זה לפעמים עובר דרך הכאב. זה עובר דרך הכאב לפעמים, העמידה מול העדר, אבל זה כאב שהוא בסוף מצמיח קשר ומוליד. מוליד כוח, מוליד דברים. במקום שזה יהיה חיסרון שאני מתעלם ממנו, ואז הוא רק מניח אולי באיזשהו מקום מאיים, אני נותן לחיסרון לחלחל בתוכי, אני יודע לעמוד מולו, לנשום אותו, ולתת להיות נוכח בצורה מעוקלת בתוכי. ואז אותה דמות שהייתי קשור אליה, היא חלק ממני. היא חלק ממני. נתתי לה לחלחל, להיספק בתוכי, היא הופכת להיות מנקודת קושי לנקודת חוסן, לנקודת כוח, לעולם שהוא חלק מהעולם הפנימי שלי, ואני הולך איתו, אני מקבל ממנו כוחות. אז אני חושב שזה בעצם, אולי אם אנחנו מחלקים על הדרך השלישי, שאותה ככה בסוגיה, אני עדיין בסוגיה, מחבר את הדברים לסוגיית יום השואה, אבל הדרך השלישית היא הדרך שבה התורה אומרת לנו, שהדברים שאנחנו עוברים, גם הדברים הקשים, הם הרבה פעמים נושאים בתוכם גורמי צמיחה, אם אנחנו יודעים לעמוד מולם, וכל משבריך וגליך עליי עברו, לדעת שגם הדברים האלו הם בונים. והקשר שלנו נבנה גם מתוך הכאב של החיסרון, אבל דווקא משם נולדים דברים, נולדים כוחות, ודווקא אז העדר הופך להיות יש פה איזו ישות קשורה אליי, מצמיחה בכוחות ונותנת לי הרבה עוצמה פנימית, היא הולכת איתי, כך אני מרגיש, כן, ביחס להורים שלי, סבא וסבתא שלי, שהיו מאוד יקרים לי, ואני כל כך נתתי לזה להיות בתוכי, ואני מרגיש שהמון המון כוחות אני מקבל מהקשרים החיים האלה, שעברו דרך היכולת לעמוד מול זה עם כל הכאב, ובסופו של דבר, הכאב מצמיח ונותן כוחות ומוליד בנו מדרגה חדשה, כן? הוא הופך ממש ליש, מתוך נתינת המקום לחיסרון נבנה יש חדש, נבנה קשר חדש, סוג אחר של קשר. אז זה ככה הקדמה שהיא ככה כללית, כן? אני חושב בהקשר של יום השואה, שזה באיזשהו מידה, יום השואה ויום הזיכרון, עכשיו באיזשהו מידה זה דבר מאוד מאוד חזק, כן? הרבה פעמים לי קשה מאוד ההתייחסות, בדרך כלל התקשורתית יותר, או שתכסים למיניהם, שהיא באמת יותר מתמקדת באדם פרטי, במקום לפעמים ברחמים, על הניצולים, או על משפחות הנופלים. אני יודע גם ממשפחות שאני מכיר מקרוב, שזה לא המנגינה שהם היו רוצים לתת, הימים האלו הם ימים שהם הוד, ימים של הוד, ימים של רוממות עצומה, ימים של קדושה גדולה, גם עם השואה וגם עם הזיכרון, היכולת שלנו כעם לעמוד מול הימים האלה, היא מרוממת, היא מעצימה את הזהות הישראלית שלנו, היא כמה וכמה, ומאפשרת לנו להיכנס לקדושת יום העצמאות ולשמחה במדינת ישראל, ברמה הרבה הרבה יותר גדולה ועצומה. אז זה ככה הקדמה, ובתוך הנקודה של ההקדמה הזאת אני רוצה קצת טיפה לברר מה שהרב מברר שם באותו מאמר, במאמרי הראייה, מה כשאנחנו כן עומדים בצורה כללית מול הנוראות העצומה הזאת של יום השואה, מה היא מדברת בנו, מה היא אומרת לנו, לא רק כפרט מסוים או בסיפור מסוים, ששוב, אני רוצה אולי לדייק בדבריי, אני לא נגד אדם היום הזה, כן, פוך, אני מאוד בעד שקוראים איזה ספר, איזה סיפור, איזה סרט שעוסק בנושא ומחבר אותנו, אבל צריך לדעת שאני דרך הפרט רוצה להתחבר על המכלול, בסדר? זאת אומרת שלא יהיה הפרט, הוא במקום, הוא עוזר לי לנסות לברר לנו כחברה, לנו כעם, מה המסר הכולל, מה האמירה הכוללת של הימים האלה מהדהדים בתוכם. וזה אני רוצה טיפה לעסוק בנקודה. בסדר? אז אני ככה אעשה פה תניה עצירה. אם יש שאלה רק על ההקדמה הזאת, אני גם אבדוק פה בכתובים, וגם מי שרוצה יכולה גם לשאול. בסדר? ברוך אתה, אדוני. טוב, אני רואה בינתיים שלא כתוב שאלות. יש מי שרוצה לשאול? אנחנו ממשיכים. בסדר, נמשיך. הנה יש פה שאלה. במה זה מתבטא עמידה מול הכאב? לא הבנתי איך לוקחים את כוחות מהאובדן. עמידה מול כאב, אני אומר, כשאדם נמצא, אם זה בשבעה, בשלושים, בזיכרון וכדומה, ונזכר, יום הזיכרון, נזכר במה? נזכר ב... אני מנסה להבין, כאילו, ניקח את יום השואה כדוגמה, נזכר בגודל הזה של אותם אנשים, אני ביום השואה, אני קשה לי אפילו במילה ניצולים, כי זו מילה כזאת, אני אומר, גיבורי עמנו, כן? גדולי גיבורי עמנו, שעברו את נוראות השואה ודאגו להמשכיות של נצח ישראל ומסורת הדורות, כן, הדורות הקודמים שהם מורינו מורותינו ורבותינו, כן, סבים והסבתות שלנו, ושלימדו אותנו מה זה העמידה זקופה, מה זה העמידה של עם ישראל מול הרוע. כמה שזה קשה, זה מעצים. בסדר? אותו דבר להבדיל, כן? כשאני אדבר, עוד פעם אני חוזר, אני ככה כל מה הולך בין הדוגמה הפרטית לדוגמה הכללית, אז אני חוזר לדוגמה הפרטית, כשאני נזכר בדמויות של, ש, שהיו קשורות אליי, ושאני, אז מצד אחד זה כואב לי, מצד שני אני מדבר איתם, אני לפעמים כותב עליהם, כותב, היום פחות, אני מדבר באותה בשנת האבל, או ביום הזיכרון, לפעמים בזיכרון שמח, לפעמים בזיכרון עצוב, עצם הכאב, והעמידה מול הזיכרון, לא בריחה ממנו, שלפעמים היא כואבת, אבל היא בסוף יותר מצליחה, שאני עדיין קשור, אני קשור ומקבל כוח מאותם דמויות, ובטח ובטח ברבות השנים, אז הכאב מפנה את מקומו, ובעיקר הצד המוביל יותר, זה הכוח שהימים האלה נותנים. בסדר? זה מה שאני מתכוון. אז עוד מעט אני אנסה לראות דוגמה ספציפית, דווקא דרך היום השואה, אבל אני אומר, כללי, אני חושב שזה בכל מקרה זה דבר נכון. עכשיו, אני רוצה אולי להביא עוד נקודה, שלפעמים, יש מצבים כאלה, שבהחלט נכונים ומובנים, כשאדם אומר לעצמו, יש לי איזשהו משהו שעברתי, ואני לפחות בינתיים, אני עוד לא רוצה לעמוד לנו. אני שם את זה בצד, אני לא, זה, אבל אני יודע שזה בינתיים. כאילו, כרגע אני בלי כוחות לזה, אני עוד לא, אני צריכה להרגיש שזה יבוא לי בזמן, שאני אוכל, אבל לבוא ולהגיד, אני לא נגע בזה בכלל, זה לא, אני חושב שזה לא תמיד בריא ככה, אני מבין גם אנשי המקצוע שעוסקים בזה, שלפעמים, בסופו של דבר, דברים שעמוקים בתוכנו ונמצאים שם, ואנחנו לא, מה שנקרא, פתחנו אותם, דיברנו עליהם, הדדנו אותם, בררנו אותם, לפעמים זה פחות טוב, זה פחות בנוי לנו בצורה בריאה בתוך הנפש, מאשר שאנחנו פותחים אותם, מבררים אותם, כואבים אותם, יודעים לפעמים לצחוק עליהם גם, אבל בסופו של דבר צומחים מתוכם, כן, ולא מנסים לעקוף ולברוח. וזה שהתורה מדריכה אותנו, כן, לשבת שבעה, ולעסוק ביום הזיכרון, כל הצורה ההדרגתית הזאת, שבהתחלה היא הרבה הרבה יותר מרוכזת, אחר כך יותר לאט לאט, כ-30, השנה, מאפשרת לנו להפוך זיכרון מאיזה פצצה שנוגעים בה, לדבר שאנחנו מפרקים אותו לאט לאט, נותנים לנו לחלחל בתוכנו, ובסופו של דבר להצמיח אותנו. זה דבר מאוד עמוק וחזק. כן, כמובן שאנחנו כולנו מתפללים תמיד להיות בעליות, בשמחה, ושלא נהיה, בעזרת השם, אם כל הבשורות יהיו טובות, כן? אבל בסופו של דבר, עד 120 לכל סבותינו וסבינו והורינו וכל, בסוף, לעמוד מול חיסרון זה חלק מהחיים, נכון? זה גם כאדם פרטי, מול הדורות הקודמים, זה גם כעם, מול הדברים הלאומיים שעברנו, כן? זה תשעה באב, אותה סוגיה, איך התורה מחנך אותנו בתשעה באב ובצומות, לעמוד ולברר מה אנחנו חסרים, ולתת לנו לכאוב את זה, לנו להרגיש את זה, ומתוך זה לצמוח לצמיחה גדולה ועצומה. כן, זה אותו עיקרון. טוב, עזרת השם. אז אנחנו רוצים להמשיך הלאה. הרב קוק, באותו מאמר שהזכרתי, נקרא מאמר שופרות, מדבר על תהליך הגאולה. ומתחיל מהתפילה שאנחנו מתפללים. אלים ב-18, תקע בשופר גדול לחירותנו. שואל הרב קוק, מה זה שופר גדול? מה זה התפילה הזאת שאנחנו מתפללים, תקע בשופר גדול? משמע שיש כל מיני רמות של שופר, יש שופר קטן, יש שופר בינוני, ואנחנו מתפללים שיש שופר גדול לחירותנו. ואומר הרב קוק, אכן, שופר הגאולה מבטא את אותו דבר שישמע בקרבנו ויגרום לנו להתעורר לגאולה. מה תהיה המוטיבציה, מה תהיה הקריאה הפנימית שתגרום לנו להתעורר לגאולת ישראל. זה השופר, שופר הגאולה. ואומר הרב, יש כמה רמות של שופר שיכולים לקרוא לגאולת ישראל, מהרמה האידיאלית ביותר, לבינונית ולגרועה ביותר. וכדי להמשיל את הדברים, הרב מתחיל מהלכות שופר, נותן דוגמה בהלכות שופר, ואז הוא משתמש בזה כמשל לעניין שלה. בלכות שופר בראש השנה, אז יש שלוש רמות של שופר שבהן ניתן לתקוע ולצאת לחובה במצוות שופר. יש את המדרגה הגבוהה, שזה שופר של איל, כן, איל שזה היה עקדת יצחק, אז המובחר ביותר, ככה אנחנו כולנו עושים היום, זה לתקוע בשופר של איל, זה המצווה המוגדרת ביותר. רמה שנייה, זה לתקוע בשופר אחר של חיה כשרה, לא של איל, כן, של יעל וכדומה, וכמובן שזה גם כן יוצאים ידי חובה של המצווה, אבל זה פחות מעודר מהעיל, זה מדרגה שנייה, כן? שופר של חיה כשרה, שהיא לא עיל. מדרגה שלישית, שופר של חיה טמאה. זאת אומרת, מה יהיה מצב שבו אדם נמצא, לא יודע מה, באיזה אי נידח, אין לו שופר של חיה כשרה, האם הוא יכול לקחת עכשיו איזה, לא יודע מה, איזה שופר, איזה... נדיר למצוא, כי בדרך כלל החיות עם השופרות הן קשרות, אבל לא יודע, זה קרנף, לא יודע מה, ולוקח את ה... האם הוא יכול לתקוע ולצאת ידי חובה בשופר של חיית מאה, אז לפי ההלכה זה בדיעבד, אם אין דרה אחרת יכול לתקוע בשופר כזה, אבל בלא ברכה, כיוון שזה ספק, אז תורקים בשופר כזה של חיית מאה, רק בדיעבד ובלי ברכה. אז אם כן, יש לנו שלוש רמות של שופר בהלכה, אומר הרב קוק, כנגדם יש שלוש רמות של שופר של גאולה. שלוש אפשרויות של מוטיבציית גאולה שונה, כן? שיכולה להתעורר ולגרום לגאולת ישראל. ישנה אפשרות הכי מודרת, הכי טובה, שאנחנו נגאל על ידי מוטיבציה שבאה מהקודש. שעם ישראל ידע שהוא עם השם, ושהוא נקרא לארץ ישראל, למנת, לממש את גאולת ישראל, ובניית בית המקדש, עם כל השאיפות הרוממות העליונות של שהקדוש הוא מייעד לנו, ומתוך הקודש עם ישראל ילך ויבוא ומתוך תודעה עצמית והבנה לאיזה רוממות אדירה אנחנו שייכים, ובתוך מגמה של קודש עם ישראל יבוא ויתרומם לגאולתו. זה אפשרות הכי, הכי גדולה, הכי, הכי אידיאלית, כן, כנגד השופר האידיאלי ביותר. ישנה מדרגה שנייה, שהיא לא מתוך מוטיבציה של קודש, אלא מתוך מוטיבציה לאומית. זאת אומרת, ישנו מצב, יכול להיות מצב, יכול להיות מצב כזה, כמו שלכאורה היה בתורות הציונית, שעם ישראל התעורר לגאולה, לא כי הוא מבין עכשיו את מדרגתו הרוחנית, הקדושתית, כעם נבחר וכעושה רצון השם, אלא מתוך מוטיבציה לאומית של עם בריא, שרוצה לקום לתחייה, וקץ בחיי הגלות הרקובים, הוא רוצה להיגאל, הוא רוצה לרשת את ארצו, ולחזור למדרגתו החיה, הלאומית והבריאה. זה לא מתוך קודש, זה לא במדרגה הגבוהה, כמו האפשרות הראשונה, זה מדרגה שנייה, להיגאל מתוך מוטיבציה אלוהית. מדרגה שלישית, שהיא השופר השלישי, היא המדרגה הנמוכה ביותר. עם ישראל לא מספיק שומע את השופרות הראשונות, ולא מוציא את עצמו מהגלות, לא בגלל מוטיבציה של קודש, ולא מתוך מוטיבציה של גאולה לאומית, הקדוש ברוך הוא לפעמים תוקע בשופר של חיית מיה. פירוש הדבר, אומר הרב, הקדוש ברוך הוא משתמש במציאות הזאת של חיות טמאות, שזה אלה אומות העולם, הטמאות, כן, שהרבה פעמים מתגלות כחיות טמאות עם רשעות מאוד גדולה, והם בייסורים ובצרות הגדולות שהם עושים לעם ישראל, הם גורמים לעם ישראל להבין שהם מקומו בגלות, הם גורמים לעם ישראל לצאת מהגלות ולעלות לארץ. כן? הדבר המפליא שם במאמר, זה שהרב כותב את הדברים לפני השואה, הוא מזכיר שם את היטלר בשמו. כן? הוא אומר כדוגמת, הוא מזכיר שם עוד צורר אחד, לא זוכר את שמו, והיטלר שחס ושלום, אומר עכשיו שם הרב, אם לא נזכה, עלול להיות מצב שבו זה יהיה השופר שיגרום לגאולתם. השופר השלישי, הוא אומר שם הרב, כמובן שעל שופר כזה אנחנו לא מברכים. שופר שאנחנו לא מייחלים לו ולא מברכים עליו, כי הוא לא משמח, הוא לא... אבל אנחנו מבינים שגם שופר כזה הוא חלק מהתרחישים האלוקיים שלפעמים הם מביאים את גאולת ישראל שחייבת לקום וחייבת לפרוץ, ולפעמים כשהיא לא תפרוץ מהשופרות האידיאליים יותר, היא תפרוץ בגלל השופר הנמוך של החיה הטמאה, שזה כמו שאמרנו, האיסורים שאומות העולם עושים לעם ישראל. זה הדבר מופלא, זה ממש כמעט בגדר סוג של, זאת אומרת, חצי נבואה כזאת, שאומר, אומר את הדברים לפני השואה, הוא אומר, זה השופר השלישי. אז כמובן שקודם כל אני אומר זה מלמד אותנו קצת מה בעצם המציאות הנוראית של השואה עשתה לנו וחוללה בנו כעם. כן, אני מדבר עכשיו כמו שאמרנו קודם, לא הסיפור הספציפי של פלוני או אלמוני, כולם אהובים ויקרים וקדושי עליון. אנחנו רוצים להבין מה עברנו כעם, כן, שהרב מלמד אותנו פה מה עם ישראל עבר כעם במציאות הזאת הנוראית של השואה. והדברים הם מאוד מאוד נוקבים, אני חושב, כפי שהם הופיעו בצורתם ההיסטורית הפשוטה. כן. ראינו פה מצב שבו עם ישראל נזרק מהגלות. כן? הרצי יהודה אומר, לקחו אותנו בציציות ראשנו והעיפו אותנו מהגלות. הוציאו אותנו מהגלות ו... ככה, זרקו אותנו מהגלות. הדבר המופלא, איך זה קרה? איך זה הופיע מבחינה היסטורית? שאומות העולם, וכאן אנחנו לא מדברים על אומות העולם, הברבריות, של העולם השלישי, מדינות העולם השלישי, הנחשלות, כן, אלה שבקושי רואים תרבות, אז הם עמים רשעים כאלה שחיים בצורה ברברית. לא, 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 אנחנו מדברים על מדינות אירופה. היותר מאוחרות, כן, בראשם אותם... מדינת גרמניה, אחת המדינות הכי מפותחות והכי, אותו זמן, כן, באסכולות הפילוסופיות שלה, ובשירה, ובמוזיקה, ובפילוסופיה, מה לא, כן? טובי החושבים וטובי האומנים, המוזיקאים והפילוסופים, משם זה יצא. משם זה יצא. בליווי של עמים אירופאים רבים, ובשתיקה של עוד יותר עמים רבים, כמעט גם. זה דבר מופלא ביותר. עכשיו, מה היה שם? אנחנו רואים את זה בשני הצדדים. מצד אחד, דווקא בגרמניה, עם ישראל באמת, אפשר לומר שאת השופרות האחרים, המקום שבו הכי פחות נשמעו אולי, זה באמת בגרמניה. בגרמניה מצד אחד גם הקודש ספג מכות קשות מאוד, כל המציאות של ביקורת המקרא והרפורמיות יצאה מגרמניה, כן, ההתכחשות לקדושה ולסגולת ישראל במידה רבה, כן, יצאה מגרמניה במלחמות קשות, וגדולי ישראל שהיו צריכים להיאבק נגד זה בצורה קשה מאוד, כולל רבני גרמניה שניסו לעמוד מול כל זה, אבל כן, הרבה מהמכות שעולם הקודש קיבל היה מגרמניה, וגם בצד הלאומי, כן, הרבה מהאסכולה היהודית הגבוהה בגרמניה הייתה מאוד מאוד מתגוללת, מאוד מתכחשת ללאומיותה, מאוד מתגאה בשייכות שלה אל העמים, כן, אל מרחב העמים. ודווקא שם, באותו מקום שעם ישראל לא שמע את השופרות הקודמים, דווקא שם נאלץ ריבונו של עולם לתת את השופר השלישי לתקוע. זה מצד אחד. מצד השני, בעצם, האמירה, כן, שאמרו לנו אומות העולם, היא אמירה מופלאה ונוקבת ביותר. אומות העולם אמרו לנו, אתם לא חלק מאיתנו. אתם לא תתבללו בתוכנו. גם אם מאוד מאוד תשכחו את זה, וגם מאוד מאוד תנסו להיות דומים, אתם לא דומים לנו. אתם לא כמונו, אתם לא חלק ממשפחת העמים במובן הפשוט, ולא תוכלו להתבולל בתוכנו. זה מה שאני אמר לנו. עכשיו, אנחנו לא נבין את זה בצורה מרוממת, אנחנו נבין את זה בצורה קשה מאוד. משהו באינסטינקט הלאומי הכולל של עמי אירופה במיוחד, פשוט אמר לעם ישראל, ושוב, זה כתוצאה של שנים ארוכות של אנטישמיות, זה התפרץ פה כהרגש, אבל זה צבר שנים ארוכות של אנטישמיות, שכמובן עולם הנצרות מאוד מאוד ליבה אותם. אבל כל זה צריך להבין, אמר לנו אמירה חדה, חד משמעית, בלתי ניתנת להבנות אחרות. אתם לא שייכים לאותה מדרגה של משפחת העמים, ולא תוכלו להתבולל בתוך העמים האחרים. לא תוכלו. עכשיו, כמובן שלא תוכלו להתבולל, יש לזה שתי אופציות. אם אנחנו באמת נבין שאנחנו לא ככל העמים, כי אנחנו יותר מרוממים מהעמים, ולא ננסה להתחבות מאחורי הסינר של אומות העולם, אלא הפוך, נבין את גדלותנו ואת העוצמה העליונה שלנו, אז את זה הם יוכלו לקבל. הם יוכלו לקבל כי אנחנו לא מנסים להיות כמוהם, כי אנחנו לא מנסים להתבולל בתוכם, ואנחנו הולכים ומרוממים את עצמנו למי שאנחנו, אבל כשאנחנו לא מרוממים את עצמנו למי שאנחנו, ולא שומעים את השופרות הראשונים, ומנסים להיות כאומות העולם, אז הדבר הזה הוא באמת שקר. ואת השקר הזה, אומות העולם כבר יתפסו לא למומן של אנחנו לא כמוהם, כי אנחנו מעליהם, אלא הפוך. יבואו הגרמנים ואמרו, אתם לא כמונו, כי אתם מתחתנו, כי אתם תת אדם, כי אתם עפר ואפר. זאת אומרת, שהמלכיות הגרמנית, היא מנצלת מצב שבו עם ישראל מתכחש לזהותו. כשעם ישראל מתכחש לזהותו, והוא לא יהיה הוא, במובן העליון מעל העמים, נצל את זה הצורר המלכים, יגידו אתם, נקודת המוצא היא שככל העמים אתם לא. ולכן אם אתם לא ככל העמים, אז אתם מתחת. אם אתם מתחת, אתם כן, שפלי האדם, שאפשר לעשות לבזות אותם, וכן, כאפר ואפר. שזה בעצם, תראו איך שתי הנקודות שהסגרנו, כמה הן קשורות אחת בשנייה. כשאנחנו בעצמנו לא מבינים ולא מתרוממים את גודל העמוק שבתוכנו, שבסגולת ישראל, ובערך החיים הלאומי והקדושתי שלנו, ממילא הרצון שלנו להיות כאומות העולם, נותן דלק לפוך, לווקטור השני, לצד של רשעי אומות העולם, להגיד, עם ישראל הוא תת אנוש, תת רמה, וזה מלבה את כל האנטישמיות. הדבר הזה הוא בעצם נותן לנו תובנה, אני חושב, מאוד מאוד יסודית, כן, שאני חושב עד היום בחברה הישראלית, נקודה שמאוד מאוד קשה לעכל אותה, קשה לאנשים להבין למה שונאים אותנו. למה שונאים אותנו? זה דבר כל כך, כל כך חסר הבנה. עם שנתן לעולם כל כך הרבה טוב, כל כך הרבה אידיאלים, ורוחניות, ותנ"ך, ופרסי נובל, ומדע, ופילוסופיה, ומה לא? מה הבעיה? מה הבעיה? למה השנאה הזאת? נקודה ש... אני מרגיש נקודה בחברה הישראלית היא נקודה, כמו שדיברנו על הבריחה, כן? בורחים מזה. בורחים מהשאלה הזו, בורחים מההתמודדות מול זה. בורחים מאיזה תובנה זה יוצר, כי זה יוצר תובנה עצומה. זה יוצר תובנה שאומרת, אנחנו יצאנו מהגלות, כי אומות העולם שלחו אותנו לברר מי אנחנו. הם אמרו לנו, המציאות כולה אמרה לנו, אתם חייבים להיות מי שאתם ולא להתבולל בתוכנו. זה דבר מופלא. וכל עוד אנחנו לא עושים את זה, אז אנחנו הופכים להיות שפלים וגמדים ביניהם. אני אקרא לכם משפט שהרב אומר, משפט ידוע באורות, שממש אומר את זה בצורה חזקה מאוד. אומר הרב באורות בעמוד נ"ה, טעות יסודית היא החסדרה מכל היתרון שלנו. כן? אם אנחנו לא יודעים מה היתרון שלנו, לא לומדים את הערך העליון, אני אמרתי אלוקים אתם, בני עליון כולכם. אם אנחנו לא מבינים את זה, אומר, זה טעות מאוד מאוד יסודית. החידלון מההכרה של אתה בחרתנו. לא רק משונים אנחנו מכל העמים, משונים ונבדלים, בחיים היסטוריים מצוינים שאין דוגמתם בכל עולם ולשון. אין עם שנתן כל כך הרבה איכויות של טוב לעולם. אין עם שהיסטוריה שלו רצופה, כל כך הרבה מלחמות ברשע וניצחונות על גבי ניצחונו של הטוב. כי הם גם מעולים וגדולים מאוד מכל עם. וכאן אומר הרב, תראו את המשפט החריף. אם נדע את גדולתנו, אז יודעים אנו את עצמנו. ואם נשכח את גודלנו, אנו שוכחים את עצמנו. ועם שישכח את עצמו, בוודאי הוא קטן ושפל. עם שישכח את עצמו, בוודאי הוא קטן ושפל. את הנקודה הזאת ניצלו אותם צוררים. הנקודה הזאת, מצד אחד, אני חושב, נותנת לנו הבנה עצומה. איך יום השואה, הוא ההקדמה הכי חזקה לקראת יום העצמאות. מה זה יום העצמאות? מה נולד פה? מתוך איזה נקודת מוצא באנו לפה מכל עמי תבל, מכל הגלויות השונות, מתוך איזה נקודת מוצא? מתוך נקודת מוצא של אשר בחרבנו מכל העמים. זה נקודת המוצא. אנחנו באנו לפה לא כדי להיות עוד מדינת תרבות המערב, להיות מלחכי הפנחה, להיות חנפני תרבות המערבית, ובזה אנחנו חזרנו לגמרי לאותה מדרגה בדיוק כמו שהיינו בגרמניה, שחיכינו את הגרמנים, עכשיו אנחנו עושים את זה רק מרחוק, מחכים את האמריקאים, את האירופאים, זה עברנו את כל השואה, את כל הנוראות הזאת היא בדיוק באה כדי לומר לנו, אתם לא כמו כל העמים, אתם לא יכולים להתחבות מתחת החוסר הזהות הזה, כי אז הם נשארים שפלים וקטנים, ואז האנטישמיות בקע ראש, וכמו שהכתה ראש בגרמניה, אז היום מתקע ראש בזה שיגידו שהיהודים המציאו את הקורונה, אתה יודע? אנחנו צריכים להיות מי שאנחנו בגדותינו. בגלל זה הוצאנו מהגלות, בגלל זה באנו לארצנו, כדי להתרומם, להיות אור לגויים, להיות אשר בחר בנו, להיות נקודת האור של המציאות כולה. זה מה שיום השואה אומר לנו. הוא לא עוד התפיסה הזאת שככל העמים ישראל, אין לה שום אפשרות היא לא, היא רק תשיג אותנו אחורה לגמרי. כל החיים שלנו בארצנו הם מתוך נקודת המוצא הזו של לברר את מדרגתנו כסגולה האלוקית בעמים. אנחנו לא ככל העמים. העמים יודעים את זה. הקדוש ברוך הוא יודע את זה. נשמתנו יודעת את זה. עכשיו אנחנו צריכים לדעת את זה. ולחיות את זה. ולהתרומם על זה. ובשביל זה באנו לפה, לארצנו הגדולה והמופלאה, מדינתנו היקרה והצדיקה. בשביל זה, בשביל להיות מי שאנחנו, בגדותנו האלוקית, בסגולתנו האלוקית. אב, במאמר שם אומר, כן, שכשאנחנו לא זוכים, אנחנו שומעים את השופר התמא, ובאמת, כן, צד אחד חייב לאדם לברך על הרעה, כשם שברך על הטובה, הכוונה היא שאדם מבין שגם מתוך הרעה, כמו שאמרנו, צומחים וגדלים, ולכן מברכים על הרעה, אבל לא מברכים על הרעה הטובה מיטיב, מברכים על הרעה באוד היה נאמת. זאת אומרת, יודעים שיש פה כאב, אבל יודעים שהכאב הזה הולך ומוליד בנו דברים גדולים ועצומים. אבל הוא לא מוליד בנו רק את הרצון למדינת ישראל, הוא מוליד בנו את הרצון להיות מי שאנחנו במדינת ישראל. להיות סגולת העמים, להיות האור האלוקי של העמים. האם במצב הזה, שבו לא זכינו לשופר האידיאלי, האם יש בו גם יתרון? זאת אומרת, זה אנחנו תמיד אומרים אחרי מעשה, כן? התחילה ודאי שהיינו רוצים שלא יהיה כך, שלא יהיה את השופר התמה, אבל הרב צבי יהודה משמע מדבריו, שבזה שהדברים התגלגלו באופן הזה, כן, יש בזה גם נקודת יתרון, מאוד מאוד גדולה ומשמעותית, שקשורה לכל התקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה. לו יצויר שהיינו נגאלים מכוח השופרות הראשונים, כן, היינו עולים לארץ, כמו עליית תלמידי הגר"א והבעל שם טוב, שבאו ממקומות של קודש, כן, נדבר על זה מחר בעזרת השם. וזה היה, זה היה מייצר את מדינת ישראל. או להבדיל, הציונים, הרצל וחבריו, כן, הם היו מייצרים את מדינת ישראל, בלי השואה שגרמה לה, לכל המסה הגדולה של... אז הגאולה הייתה מתרחשת, על פי סדר הגודל המחשבתי של אותה קבוצה. גם אם סדר גודל מחשבתי גדול ומשמעותי ויפה ואידיאלי, זה עדיין קנה מידה אנושית. זה היה כביכול גאולה על פי מחשבה אנושית של סקטור מסוים, ומי שהיה הולך אחריהם היה הולך להבדיל כמו גאולת בית שני, כן? עזרא ונחמיה ועוד כמה אלפים שהלכו איתם. אבל כלל ישראל נשאר בגלות בעליית עזרא. הגאולה שאנחנו עומדים בה, כשהיא מתחילה משופר, מהשופר התמה, ואנחנו בעזרת השם עוד נראה איך מהשופר התמה אנחנו מתרוממים לשופר האידיאלי ולשופר האידיאלי, כן, זה לא נגמר כמובן, אנחנו עדיין מתפללים תקעה בשופר גדול לכם, אבל זה שזה התחיל ממקום כל כך אבסולוטי, גם במובן של אומות העולם שדחפו אותנו, וגם במובן הזה שכל עם ישראל, רבבות אלפי עמך ישראל, השואה לא פגעה רק דווקא בדתיים, או דווקא בחילונים, דווקא בצעירים, או דווקא בזקנים, דווקא השואה סינה אותנו כיהודים, כעם יהודי, כגניוס, כעולם של, של טבע, טבע נשמתי. זה אומר שנקודת המוצא של גאולתנו, שכולנו, כל עם ישראל, יש בו איזו סגולה אלוקית, שהיא צריכה להתברר פה בארץ ישראל. ברור ש... הבירור חייב לעבור דרך הבירור של מה אנחנו כאומה, ובשיא של השיאים, הקודש ייתן משמעות לכל המדינה ולכל כוחות החיים ולכל התרבות שאנחנו נמצאים בה, אבל זה שנדחפנו לפה, לא על פי מחשבה אנושית, לא על פי איזה רצון של סקטור מסוים שרצה לממש את התוכניות על פי הבנתו, אלא על פי המובן הכי אבסולוטי, שקשור לכל העולם כולו. יש פה איזו ציפייה נשמתית עצומה של עולם שלם. עולם שלם שקיבל שיעור מלחמת העולם השנייה, נתנה לעולם כולו שיעור מאוד מאוד ברור. יש פה אומות העולם שמחכים ללידת אורם של ישראל. וכשעם ישראל לא מעורר את אורו חס ושלום, זה נותן כוח בידי הצד ההפוך, הסתרא אחרא, הכוחות הרשעותיים, לא אבל כדי שזה ייגמר שם, אלא כדי לעורר את המהות היותר עמוקה שכל העולם מצפה לה. כל העולם מצפה לאורם של ישראל. זה השיעור שקיבל העולם במלחמת העולם השנייה. וזה, הדבר הזה יוצר בנו כאומה, לא כאינטרס מסוים או מחשבה של חלק מהאומה. אנחנו כאומה, אין לנו דרך אחרת. אין לי ארץ אחרת, אין לי אופציה אחרת. אנחנו כאומה נגאלנו כדי לברר את גדלותנו הסגולית, השונה, המרוממת והעליונה מכל העמים, לטובתנו ולטובת העמים. ולטובת העמים כולם. וזה, תוך כך אנחנו מבינים מה זה, מהי מדינתנו ומהי עצמאותנו. כמה גודל תמון בה, כמה ציפיית עולם ומלואו. עולם ומלואו מחכים לאורם של ישראל, שידור כזה של הרב באורות. מחכים לאורם של ישראל, מחכים לאור הזה, של העם הזה. כן, אני ככה בתקופה הזאת ככה כל כך מתרגש מזה שקצת, אני אומר, לא עומק כדבר, אבל עדיין זה שהעולם רואה שמדינת ישראל היום היא העליונה ביותר בהתמודדות הזאת מול המשבר של פוקד את העולם, בעיניי יש בזה קידוש השם מאוד מאוד גדול, כן? זה קצת, זה ארן פין, שרואים שכשעם ישראל מתמודד, האיכויות שבו הם באות מסדר גודל מוסרי, אידיאלי, אחרי וממילא גם את החיים בונות, בסדר גודל הרבה הרבה יותר גדול ומשמח. זה קצת, התחלנו קצת לחזור ונתרומם למי שאנחנו, ובעזרת השם החזרה תהיה לאין ארוך יותר גדולה, לאין ארוך, מפילל וממילל, כן? כי השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה, זאת אומרת, יש פה מציאות לגמרי חדשה של מדרגת חיים חדשה שתיוולד פה על ידי העם הצדיק הזה בארצו. זו הציפייה של עולם ומלואו, בעזרת השם. טוב, אז אני ככה רוצה, נותן לכם ככה קצת לנשום. קורא, נקרא קצת השאלות, בסדר? אם יש מישהי רוצה לשאול, אפשר לשאול בעל פה, אז זה יקרה הדברים. אז אני אקרא את השאלות ככה בינתיים, תחשבו ככה אם מי שרוצה גם יכולה לשאול, הרב, איך אפשר להסביר שיש עוד יהודים שגרים בגרמניה ופולין אחרי הדברים האלו? מה נאמר? זה חלק מהמחלה שנקראת גלות. כן, הגלות היא לא מאפשרת לנו, היא יוצרת לנו בעיות שמיעה קשות. זה דרך אגב הסיבה שגם נאלצנו לשמוע את השופר השלישי. הגלות יוצרת סתימה נפשית, פנימית בעם ישראל, לשמוע את עצמו בצורה גדולה ומשמעותית. אם אתה זוכר, דיברנו על זה בשיעור בפורים, כן, איך אחרי 70 שנה, עם ישראל משתתף בסעודת הורשה, ומאבד את כל הכבוד הלאומי שלו, ואת ההקשבה שלו לרצון השם, ולעליית, ולהקשבה להצהרת כורש, דברים מאוד מאוד דומים. כן, הגלות היא יוצרת חסימה פנימית מאוד עמוקה, שמקשה לנו לשמוע, מקשה לנו לשמוע, ואנחנו, הדבר המופלא הוא ככה, אני רוצה לקרוא את מי שיכולה להשיג בימים האלה במיוחד, נמצאים הרבה בבית, ספר מאוד מיוחד שנקרא יומן מרד גטו ורשה. אני זוכר מי חיבר אותו, אחד מהאנשים שהיו שם, כן, חיבר, זה מסמך מופלא, ספר מופלא מאוד. הדבר המופלא הוא איך כבר תוך כדי, במיוחד במרד גטו ורשה, כמייצג של הדבר הזה, תוך כדי הנוראות של השואה כבר התחילו לצמוח בתוכנו, גם מדרגת הגבורה הלאומית וגם מדרגת ציפיית הקודש שהתחילה עוד אצל חובבי ציון לפני כן, אבל הפכה להיות אש חיה של להבת של להבת בתוככי המרידות בגטאות וככה בשבועות של של כן של של שנשבעו שמה הגיבורים הקדושים שהלכו והפכו אחר כך לשלהבת גדולה שבנתה את מדינת ישראל. אז אנחנו לא יודעים, כן, למה, כן, תרחישים אנחנו יכולים לנסות ללמוד אותם אחרי שהם קורים, נכון? זאת אומרת, אנחנו לא, בדיוק שואלים אותנו, חס ושלום, אף אחד מאיתנו לא היה אומר, ואנחנו באמת לא מנסים להבין, כמו שאמרנו, יש דברים שאנחנו לא מבינים בשכל, אנחנו כן מנסים להתרומם מה נאמר פה ואיך זה בונה בנו עכשיו, איזה תובנות יסוד אנחנו נושמים מתוך המציאות הזאת שקרתה לנו בדורנו, ואלה תובנות יסוד שאסור לדלג עליהן, אסור לברוח מהן. כן, אני מרגיש שממש יש מומחיות כזאת, כן, בלדלג על השאלות הכאלה, כתבים שידברו על יחסינו עם פולין, וכתבים אחרים שידברו על כמה כסף מקבלים הניצולים, כולם עוסקים בהמון המון פרטים, שאולי הם חשובים ביום אחר, אבל הם לא עוזרים לנו להעמיק בשאלות היסוד, מה עברנו, איזה חלחול זה מחלחל לתוכנו, שזה הרבה יותר חשוב, כן, כי זה נקרא לכבד את זיכרון השואה באמת. כן, פה שתי שאלות באמת קשורות למה שדיברנו עכשיו, שאלות קשות ואמיתיות, אני לא יודע אם אני יודע לענות עליהן. למה לא יכולנו להיגאל תוך השמיעה לשופרות הגדולים יותר, בלי הכיף של השופר השלישי, אם הרצל היה שופר שני שקרא לעם ישראל מתוך לאומיות, שאלה אחת, ואנחנו יכולים לשאוף לזה שעכשיו המשך הגאולה תתבצע רק דרך המדרגה הגבוהה, אני יכול לרצות מלכתחילה להגיע למדרגה הגבוהה הזו, שבכך בכל גאולה צריך לעבור את כל השלבים גם דרך הזו. זה באמת שאלות מופלאות מאוד, מבחינת נקודת התפר בין היכולת שלנו להבין ובין היכולת שלנו להישען על ריבונו של עולם, ולדעת שבסוף ריבונו שלנו מוביל אותנו, מנחה אותנו, מוליכיכם השם. אנחנו מצד אחד מתפללים, אל תביאנו לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. ורוצים שתמיד ההתקדמויות שלנו יהיו לא לידי איסורים קשים. לדעת את הבירור המדויק, את המשקל המדויק, מתי כך ומתי כך, אנחנו לא בעלי השופרות. אנחנו צריכים להתפלל שיהיה שומעי השופרות. לכן אנחנו מתפללים, תקע בשופר גדול לחירותנו. הקדוש ברוך הוא תוקע. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. אנחנו משתדלים לדעת שיש לנו חלק מאוד משמעותי בהובלה האלוקית. אבל החלק שלנו הוא בעיקר לשמוע ולהתרומם. אם אנחנו נשמע את השופר הגדול, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא תקע בשופר גדול. אנחנו מבקשים שלנו יהיה את האוזניים, את הלב, את הרצון, שנוכל לחבר את זה את עם ישראל, שנוכל להתרומם לשופרות הגדולים, וככל שיותר נתרומם, אנחנו יודעים ש... ככה ייטב לעמנו ולעולם כולו. תהליכי העיכוב ותהליכי הקושי של עם ישראל אנחנו רואים את הקושי בלשמוע גם היום, כן? אז לכן בעצם התפילה שלנו צריכה להיות כפולה. גם תפילה שהקדוש ברוך הוא יתקע בשופר גדול ויעזור לנו, יעזור לאנשי האמונה לפתוח את אוזנינו, את אוזני העם הזה, להתעומם לערכים העליונים של חיינו, וגם לדעת שכל מה שאנחנו עוברים, לגלוע על היעבה, כל מה שאנחנו עוברים, זה הכל מתוך הליכה ביחד עם בו של עולם, להיפתח אל הגודל שהוא כל כך טבוע בתוכנו, וכל כך נצרח מאיתנו. וככל שאנחנו נדע את זה, נשמח בכל הדרך הארוכה להתפלל שהדרך תהיה כמה שיותר בגודל ובאהבה, בטח בדורנו שכבר זכינו ממש ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, זכינו, ונדמה לי שהנזיר היה אומר תחזנה עינינו כך שיהיה לנו את העיניים לראות לאיזה דור הגענו. הנה אנחנו כבר פה, עברנו 2000 שנה, יצאנו כבר מטומאת הגלות, אף אחד מילדינו בעזרת השם לא יצטרך לעמוד מול קלגסים כאלה או אחרים, לא כמו שהיו באירופה ולא כמו שהיו בארצות אחרות. אף אחד מאיתנו לא יצטרך לקבל יריקות מגויים ברחוב. כל כך הרבה מה להודות, כל כך הרבה מה לשמוח, וכל כך הרבה מה לגדול. לגדול לא רק בשביל עצמנו, לגדול כמתפללים להיות האוזניים של של הדור הזה, לשמוע את השופר הגדול, להתרומם אליו, ובעזרת השם, לזכות בשמחה גדולה, לרומם את הדור הזה, לגודל העמוק, האלוקי, העליון, שתמון בו, שאליו העולם כולו מצפה. בעזרת השם. טוב, נראה לי שעד כאן להיום. בסדר? זהו, אז ברוכות תהיו. אני מבין שאנחנו נפגשים מחר גם, בין 12, אני חושב. מחר כבר נעסוק יותר בענייני יום העצמאות. ובעזרת השם, הצלחה רבה, להתראות.
תודה רבה, הרב.
תודה רבה.